האחרונים, אולי הסגר מוקדם מדי שישפיע, אולי הוא כלל לא משפיע. ננסה להבין את העניין הזה עוד מעט, נעסוק גם במה שמתרחש בציבור החרדי, בישיבות, עם הקורונה, מה קורה עם החיסונים? אתמול נפוצו דיווחים על תופעות לוואי משמעותיות שחוו מקבלי המנה השנייה של החיסון של פייזר. האם זה חלק מתסמיני החיסון? או אולי משהו לא בסדר? פוליטיקה לקראת הבחירות, בני גנץ מחפש בית. מפלגתו שנמצאת על גבול אחוז החסימה, מביאה איתה לבחירות הללו נדוניה של 20 מיליון שקלים תקציב המפלגות, ומישהו יצטרך ליהנות מהכסף הזה. והכסף הזה יכול לעזור הרבה מאוד למחנה שרוצה להחליף את בנימין נתניהו. אז אחרי שבני גנץ קרא אתמול בערב לאיחודים בשמאל, כמובן כדי להישאר רלוונטי, יתחיל המרוץ. לא המרוץ לקבל את בני גנץ, כמו המרוץ לקבל את הכסף. נעסוק גם במתרחש בציונות הדתית. נפתלי בנט ובצלאל סמוטריץ' כבר לא. דרכיהם נפרדו נכון לאמש, ואם לא יתרחש איחוד דרמטי של הרגע האחרון, הציונות הדתית, או הגוש הימין, הימני דתי, ירוץ במפוצל. עד כמה זה ישפיע על מה שמכונה גוש הימין? האם יש סיכוי שמישהו משתי המפלגות הללו, אחת משתי המפלגות הללו, שוב, תמצא את עצמה מתחת לאחוז החסימה? הרבה זמן נותר לנו עד לבחירות כדי להבין את העניין הזה, נעסוק בזה הבוקר, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, אריאל שרפר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, מחכה בסבלנות, כמו כולנו.
למה, לבחירות?
לא יודע,
אחרי הקורונה.
זה תקופת המתנה כזאת, מחכים להשפעת החיסונים, מחכים להשפעת הסגר, מחכים לבחירות, מחכים, אנחנו בזמן ביניים. זה מוזר, אבל האמת שאני רוצה לרוץ מהר לכותרות, כי לפי כמות החדשות המעניינות שראיתי מאז הבוקר בשש, שעה אחת לא תספיק לך, כאילו, קוראים כל כך הרבה דברים.
תתחיל, ככה זה יגיע לתשע.
גם אתה מחכה, אז הנה, מחכים לכותרות, אלה הכותרות. משרד הבריאות עדכן הבוקר כי ביממה האחרונה הובחנו 9,589 נדבקים מאומתים חדשים בנגיף קורונה. הוא דווח כי ב-24 השעות האחרונות בוצעו 127,000 בדיקות, ואחוז התוצאות החיוביות 7% ו-6 עשיריות. קופות החולים ברחבי הארץ החלו היום בחיסון צוותי ההוראה במקביל להשלמת חיסון לבני 60 ומעלה והרחבתו לטווח הגילאים 55 עד 60, זאת בשל ההאצה של הגעת משלוחי חיסונים מתוצרת פייזר ומודרנה לישראל. בג"ץ ידון היום בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות לביטול חוק הקורונה הגדול, שמאפשר לממשלה לבצע הגבלות במצב חירום. אחת העתירות דורשת את ביטול החוק כולו, ורובן הוגשו על ידי ארגוני שמאל, בשל האיסור בעבר לקיים הפגנות, שכבר בוטל. ראש הממשלה נתניהו החליט לבטל את ישיבת הממשלה שנקבעה לערב, ומועד חדש טרם נקבע. ההחלטה התקבלה לאחר הנאום אמש של השר גנץ, שתקף בחריפות את נתניהו, וקרא לכל מפלגות השמאל מרכז להתאחד כדי להחליפו. חבר הכנסת סמוטריץ' נפרד מימינה בטענה שלא התחייבה מראש לאי חיבור עם מפלגות השמאל. היושב ראש בנט האשים אותו בפיצול גוש הימין. כעת צפוי מאבק משפטי על הזכות להשתמש בשם ימינה, שסמוטריץ' דורש לבטלו ולהחזיר את המפלגה של בנט לשם הימין החדש. מורם רפובליקני בכיר טוען שהנשיא היוצא טראמפ לקח אחריות חלקית על המהומות האלימות בגבעת הקפיטול בשבוע שעבר. טראמפ אישר הלילה כי הוכרז מצב חירום בוושינגטון ביום ההשבעה של הנשיא ביידן. תחזית בעיר אדמונן חלקית, אלה הכותרות.
תודה רבה לך אריאל, בוקר טוב. בצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ' מוטי קופר הטכנאי, אנחנו מתחילים. שמונה ושלוש דקות, שוב שלום ובוקר טוב. אנחנו נפתח עם העניינים הפוליטיים. הבוקר איתי גדסי, פרשננו הפוליטי, שלום בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז בימין מנסים להתאחד אחרי אין ספור פיצולים. בימין זה נראה מגמה של פיצולים דווקא. בוא נעשה קצת סדר, מאיפה נתחיל?
השאלה הגדולה, אני חושב בסופו של דבר, האם בצד סמוטריץ' ובנט ילכו ביחד, שם אפשר להתחיל, כי יש לזה כל מיני חיבורים קטנים יותר של הבית היהודי, לאיפה ילך, האם ילך לנפתלי בנט או לסמוטריץ', איתמר בן גביר לאיפה הוא הולך, כל הדברים האלה אני חושב ישליחו. אתמול סמוטריץ' שמדבר גם כאן אצלנו בקול חי, מדבר על כך שבסופו של דבר ההצעה שהוא קיבל מנפתלי בנט, למרות שהוא מציג את הכל כאידיאולוגיה, אבל אנחנו יודעים שההצעה כרגע עומדת על שלושה מקומות בעשירייה הראשונה, לא זוכר את המיקומים כל כך, אבל משהו, אתה יודע, בדילוגים כאלה של שניים, שלושה, וההצעה הזאת בעיני מקורבי סמוטריץ' שיצאה מבזה, הוא מדבר על לפחות על ארבעה, ואגב, הוא מכחיש גם את השלושה האלה שהוא מקבל, הדבר הזה דוחק אותו ככה לפינה, וסביבתו של בנט אומרים שהעובדה בכלל שסמוטריץ' מדבר על כך ברעיונות, במקום לשבת למסע ומתן, זה דבר שסוגר את המסע ומתן ובעצם שולח כל אחד לדרכו. עכשיו, הסיכון הגדול כמובן, כמו שאנחנו יודעים, זה שהמפלגות הללו לא יעברו את אחוז החסימה, בגלל שהם ירוצו בנפרד ולא כגוש אחד.
וצריך להזכיר את מערכת הבחירות הראשונה לפני שנתיים, נפתלי בנט, הבשורה הגדולה, בסוף, היו חסר, כמה היו חסר לו? 1400 קולות למנדט, לאחוז החסימה.
כן.
הוא רחוק משם
היה
היום.
ממש...
הוא רחוק משם.
היום, היום לכאורה הוא הרבה יותר גבוה, אבל שוב, כמו שהוא היה לפני תקופה 20 מנדטים, אם אתה זוכר, או כבוד...
23 כבר.
כן, לפני שגדעון סער הגיע, והיום אתה מדבר על 14 מנדטים פלוס מינוס מזכרים, כך הוא יכול גם, גם המנדטים האלו יכולים להתעדות לו, ודאי כשאין לו גרעין קשה של הציונות הדתית, הציבור החרדלי, אנחנו יודעים שהוא הרבה יותר קשה, וציבור דתי לאומי, השאלה הגדולה כמובן זה איזה מפלגה אתה צריך לצלוח את אחוז החסימה, כמו שאנחנו יודעים, שתי המפלגות הללו כנראה יהיו בסיכון, ושוב, כמו שאמרתי, השאלה איזה חיבורים הוא יעשה בדרך לשם.
טוב, ובצד של סמוטריץ' מה האופציות שלו? אם הוא יכול לרוץ כדי כן לנסות לעבוד אחוז החסימה, אם נראה את בן גביר חובר אליו, ואת מי עוד יש לנו בגוש החרדלי הזה?
קודם כל, השאלה כמובן על איתמר בן גביר, זה כוח קשיח יותר שהוא יכול להביא אחר כך...
80 אלף קולות, בנקר.
נכון, זה קולות שכבר ראינו שמצביעים איתמר בן גביר פעם אחר פעם אחר פעם. השאלה איך אפשר, אתה יודע, באמת להביא איתמר בן גביר להיות חלק מהעניין, וגם בסופו של דבר לא לקחת מסמוטריץ' את השליטה לגמרי. אני מניח שהדברים האלה, אני מניח שהם ישבו כבר בימים הקרובים ככל, וסמוטריץ' יבין שההחלטה הזאת היא סופית. אני מניח שבשלב הזה היא עדיין לא סופית. כנראה שיתנהל איזשהו מסע ומתן היום או מחר. אבל כבר מתחילים, אתה יודע, כמו שאמרתי לך, בכל מיני גישושים לנסות לראות אם אפשר להריץ מפלגה לבד. זה חלק ממסע ומתן גם, יש לנו עוד זמן עד הגשת רשימות, למרות שנראה לכולם שצריך להחליט כאן ועכשיו, אני מניח שבדרך לשם נראה הרבה מאוד דיבורים, חיבורים ואפשרויות.
אוקיי, בשמאל...
וכמובן, בין... אגב, זה תלוי גם בבית היהודי, זה גם, כמו שאמרתי בהתחלה...
כן, אבל היא מפלגה שלא מביאה באמת קולות. לפחות לפי מה שאנחנו...
אני חושב שאם...
די התעדתה הדבר הזה. התעדה.
נכון, זה תלוי מי ישלוט באמת במנגנון הזה שנקרא בית היהודי. אני חושב שהרב דרוקמן ירצה לשים את כל כובד משקלו בנושא החיבור של הבית היהודי. השאלה אם זה יהיה חיבור לכיוונו, וזה גם תלוי מי בחר, האם האג'נדה של ניר אורבך תבחר, ואז צריך ללכת עם נפתלי בנט,
או חגית משה. חגית משה למשל, שאז היא תלך עם סמוטריץ', וגם צריך לבדוק מהלך הדרך, מאיפה הם ינסו, סמוטריץ' וחבריו, להזליג אליהם קולות, מאולי שולי הציבור החרדי, כאלה ש...
טוב, זה הם כבר מנסים לעשות כרגע.
לא רק כרגע, כל כמה מערכות בחירות.
לא, אני אומר גם פיזית, אתמול כבר פתחו קבוצות של תומכי סמוטריץ' חרדים, ככה הם נקראים, ומנסים לעשות איזשהו ריבוב. אני חושב שזה קצת יותר רעש ופחות מצביעים, כי אתה יודע, בכל אופן, לצרף 200 איש וירטואלים לאיזושהי קבוצה, זה עדיין לא אומר שיש לך מנדטים, וזה עדיין לא אומר שיביאו לך כמות של מצביעים בציבור הדתי או החרדי, אבל בסדר, אני מניח שאם הוא ירוץ לבד, הוא צריך לעשות הכל על מנת להצליח, והוא ינסה בהחלט להגיע גם לציבור שהוא חרדי.
איתי גדסי, אני מודה לך, שיהיה בוקר טוב.
תודה רבה.
תודה, תודה. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אופיר סופר, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר אור.
כשאנחנו מדברים על גוש המפלגות הדתיות, בגוש של הציונות הדתית של סמוטריץ', נכון?
נכון.
טוב, אז אתמול נראה שהתרחש מול עינינו, איך נקרא לזה, פרידה בין הצדדים, בין נפתלי לבצלאל סמוטריץ', ואתה חושב שזאת עובדה מוגמרת?
אני חושב שזו עובדה מוגמרת. אני לא אסתיר שיש לי אכזבה עמוקה. קצת קשה בבוקר הזה, מה שנקרא, לנסות לדבר, ואני אתאמץ מאוד. יש לי אכזבה עמוקה.
ממי? ממה?
יש לי אכזבה עמוקה מהתוצאה, אבל יחד עם זאת אנחנו מבינים שהפערים היו גדולים. הפערים של איך אנחנו רוצים לצאת למערכת הבחירות הקרובה, איך אנחנו רואים את הקדנציה הזאת. ומפלגת הציונות הדתית...
על המהות, ויכוחים על המהות, פערים על המהות, או פערים על כמה מקומות תקבלו ברשימה המשותפת הזו?
Yeah, ברור שמדובר פה על פערים מהות שיש לה משמעויות פוליטיות, אני... תרשה לי להשלים. אם אנחנו מדברים על מפלגת הציונות הדתית, היא אומרת גם וגם. אנחנו יודעים לטפל במשבר הקורונה לצד הטיפול בחינוך הדתי בכל הארץ ולחזק אותו. אנחנו יודעים לטפל במשבר הקורונה לצד שמירה על צביון הדתי היהודי של מדינת ישראל. אנחנו יודעים להחזיק את משרד התחבורה לצד חיזוק ההתיישבות הצעירה וההתיישבות בכלל. אנחנו יודעים לטפל בסוגיות הפוסט-טראומה ללוחמים לצד חיזוק מוסדות התורה, וכן על זו הדרך, וחיזוק ההתיישבות.
אז כשאתה עושה את ההשוואה הזו בין חינוך דתי לקורונה, בין צביון מיהודי של המדינה ודברים אחרים, מה שאתה בא בעצם ואומר, שאת בנט מעניין רק הצד המדינתי ולא הצד הדתי?
אני, לא, זה לא מה שאמרתי. אני רוצה לומר שאנחנו חושבים שאפשר לעשות את זה גם וגם.
ומה בנט חושב?
אנחנו רוצים, בפעם באות המשמעויות הפוליטיות, אנחנו רוצים לעמוד בכל מחיר כנגד הקמתה של ממשלת שמאל. אנחנו רוצים לדעת, לאזן כל מיני צדדים בקואליציה, זה אף פעם לא דבר פשוט. ואנחנו רוצים, מה שנקרא, אנחנו רוצים לדעת לאזן את הקואליציה, אנחנו רוצים לדעת...
אז בוא נקרא רגע, אז בוא נקרא לילד בשמו.
אנחנו רוצים להיות המצפן האידיאולוגי של הימין בישראל.
אז בוא נקרא לילד בשמו. הקמפיין של נפתלי בנט, כל עוד הייתם ביחד, הייתם חלק ממנו, כן ביבי, לא ביבי, ניסו להוריד את זה מסדר היום של הקמפיין ולדבר על נושא כלכלה, חברה וכו' וכו', אבל פחות על הנושא של האם נלך עם נתניהו, האם נצטרף לגוש שלו. עכשיו אתם משוחררים מעולו של קמפיין בנט, ובוא תענה לי על השאלה. האם בסקרים, במציאות, בקואליציה הבאה אפשר לשייך את מפלגת הציונות הדתית לגוש ימין, גוש נתניהו, איך שתקרא לזה, אבל אתה יודע למה אני מתכוון.
אני מבין היטב למה אתה מתכוון, אני חושב שבהחלט זה מחזק את האופציה להקמת ממשלת ימין מובהקת, ואני חושב שאתה יודע, בסופו של יום קשה לדעת איך תראה מפת המנדטים, אבל בהחלט זה מחזק את האופציה לממשלת ימין, חד משמעית.
הבנתי, אז נתניהו יכול להיות רגוע רק מהפיצול הזה ולעודד אותו, והוא מעורב, היה מעורב מאחורי הקלעים?
בואו חבר'ה, אף אחד לא היה מעורב, אף אחד לא היה מעורב.
אולי הוא מנסה לאחד ביניכם לבין עוד כוחות בציונות הדתית.
אף אחד לא היה מעורב. אני רוצה לומר מה אנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים לבנות רשימה שתייצג את הציונות הדתית באופן היותר רחב, באופן כזו שעוסקת בתורה, בצבא, במדינה, בהתיישבות, בעלייה. אנחנו רוצים לעסוק בזה, אלא זה המנדט שלנו. זה המנדט שאיתו אנחנו יוצאים, זה המנדט שאליו אנחנו מתחייבים לבוחר, וזה המנדט שעליו נצטרך לתת דין וחשבון אחר כך, עשינו או לא עשינו, עמדנו על המשמר או לא עמדנו על המשמר, קידמנו או לא קידמנו. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות, וכך אנחנו מתחייבים. אנחנו נבנה את הרכב הרשימה באופן כזה, וזה תפקיד שיותר מוטל על יושב ראש המפלגה, בצלאל סמוטריץ', אני חושב שהוא דמות מאוד מוערכת היום על מגוון רחב של ציבור. ונכון, זה נקרא מפלגת הציונות הדתית, אבל אני רוצה לומר לך...
תהיו כאלה שבציונות הדתית שיגידו מה אתם מנכסים את השם הזה. עלי הייתם יגידו גם אני ציוני דתי.
אני לא מתווכח עם ציוני דתי. אני יודע שגם השר אלקין שנמצא בתקווה חדשה הוא ציוני דתי, וגם יולי אדלשטיין שנמצא בליכוד הוא ציוני דתי.
אז פה אנחנו נכנסים לשאלה הבאה, תראה כמה מפלגות... אבל תראה כמה אופציות יש לציוני הדתי הממוצע להצביע. שלוש מפלגות לפחות. ארבע.
בוא נדבר רגע אחד על מערכת הערכים וערכי הליבה של המפלגה. ערכי הליבה שלנו זה לא ג'בוטינסקי והדר הביתרי. ערכי הליבה שלנו זה לא תקווה חדשה. ערכי הליבה שלנו זה לא קורונה. ערכי הליבה שלנו זה תורת ישראל, זו הדרך של חיבור תורה ומדינה, של חיבור תורה ועבודה, של לחזק את צביונה הדתי היהודי של מדינת ישראל. אני חושב שההבדל הוא ברור, נכון?
כן, אין ספק. וגם הבדל בין כל מה שהציונות הדתית מציגה מול למשל המפלגות החרדיות, שבא עם נושאים שקרובים אבל שונים.
כן.
לא, אני אומר את זה כי אני מניח שנראה קמפיין שלכם בניסיון להזליג אליכם קולות מהציבור החרדי.
אני אומר לך כזה דבר, אנחנו בסוף הולכים עם סל הערכים שלנו. אני מניח שיהיו לנו חיבורים שיתחברו, מה זה מניח? אני כבר יודע שיש קהלים שרואים בהנהגתו של בצלאל סמוטריץ' כאיש נאמן, כאיש מוכשר, כאיש שהולך עם הערכים שלו עד הסוף, ופועל בצורה אמיתית, וגם מביא הישגים. צריך לומר, זה לא רק דיבורים, וגם מביא הישגים. אני חושב שקהלים רבים, בין אם זה בקהל המסורתי, בין אם זה בקהל הדתי, בין אם זה בקהל החרדי, רואים בנו בית, וזה בסדר גמור.
לפחות דבר אחד כן אפשר לומר שיש, שמאחד בין כל מי שנמצא תחת המטריה הזו של גוש הימין, כולל נפתלי בנט ואילת שקד, יש דבר אחד, רגע, יש דבר אחד, כי בחלק מהדברים יש ויכוחים, או זה מעניין אותו יותר תורה, וזה מעניין אותו יותר קורונה, וזה יותר כלכלה, אבל הנושא של מערכת המשפט, אני מניח שזה נושא שעליו לא יהיה מחלוקת. שינוי צריך לעשות, והוא דרמטי ומהר.
זה שינוי צריך לעשות, והוא לא מחכה לנו דרך אגב. הייתה פסיקת בג"ץ לפני מספר ימים על סוגיית החתימות, זה לא מחכה לנו. זה כל הזמן קורה. מינויים כל הזמן קורים. אני חושב שאחד הלוחמים בעניין הזה זה חבר הכנסת סמוטריץ', שר התחבורה לשעבר, וצריך לתת לו את המנדט לעשות את זה. הוא איש מעשה.
כן. טוב, אנחנו נסתפק בזה, נאחל לכם בהצלחה, ועוד נדבר הרבה על הבחירות. חבר הכנסת אופיר סופר מהציונות הדתית, האיחוד הלאומי, תודה רבה לך.
תודה רבה, יום טוב.
הצד השני של המתרס, חבר הכנסת מתן כהנא מימינה. שלום, בוקר טוב. כבר לא ימינה, אולי ימינה חדש.
בוקר טוב, בצלאל, ימינה.
ימינה, נשארים בשם הזה?
כן.
אז מה קרה?
מה קרה? לצערי הרב, בצלאל סמוטריץ' כנראה מוקף בחבורה של יועצים, שיועצים לו עצות החיתופל, החליט לפצל את ימינה, לפצל את הציונות הדתית, במקום להבין את האתגרים הגדולים שעומדים בפנינו, במקום להבין את הכוח העצום שהיה לנו בתוך מפלגת ימינה, את השיתוף פעולה המעולה שהיה בינינו בימינה, שעזרנו לקדם נושאים מגוונים למרות שהיינו באופוזיציה, הוא פשוט הודיע אתמול בפריים טיים לכל עם ישראל שהוא יוצא לדרך חדשה ונפרדת, הלך לפיצולים, עשה מעשה שמאל.
אוי, נו, באמת, הימין ידע לעשות יפה מאוד פיצולים כל השנים, בואו לא נהפוך אותו לשמאל.
בצלאל, מה שאני חושב זה שעכשיו היה פה כלי מעולה של ימינה, ובצלאל בחר...
אבל יש פערים אידיאולוגיים, תיאר את זה כאן אופיר סופר לפני רגע, מעניין אותנו תורה ודברים ערכיים, הרבה יותר מאשר קורונה וכלכלה ודברים מדינתיים.
אין אף מילימטר.
הקמפיין של בנט, הוא לא מדבר על תורה, הוא לא מדבר על הדברים הערכיים האלה, מדבר כל הזמן קורונה וכלכלה והעסקים, והעסקים הקורסים, וזה בסדר, אבל זו לא אג'נדה של מפלגה דתית.
אין פער אידיאולוגי בינינו לבין סמוטריץ', אנחנו אנשי ימין לפחות כמוהו, אנחנו רוצים לרסן את מערכת המשפט יותר ממנו.
הוא לא אומר שאתם לא ימין, רגע, מתן, הוא לא אומר שאתם לא ימין.
אני רק אומר, בצלאל, היה פה פער אידיאולוגי במרכאות של מקומות ברשימה. בצלאל התעקש על 4 מקומות ברשימה, שזה הרבה מעבר לייצוג של הציבור שהוא מייצג. ציבור יקר וחשוב, אבל זה הרבה מעבר לציבור שהוא מייצג. והוא התעקש גם לחבות את האור על הבית היהודי, שני דברים שלא יכולנו להסכים להם. אנחנו הצענו הצעה מאוד נדיבה של 3 מקומות בעשירייה הראשונה, שזה משקף אפילו יותר טוב ממה שהיה לו בפעם הקודמת. אבל הוא פשוט בחר עכשיו לפצל. מישהו ייעץ לו, אחיתופל ייעץ לו, סיפר לו סיפור שהוא מנהיג הציונות הדתית, זה לא מיני ולא מקצתה. ולצערי, סמוטריץ' בחר בדרך הזו, היום הבוקר אנחנו נפתחים לכלל הציבורים, לחרדים, לדתיים, לחילונים, אנחנו יוצאים בכוח גדול, כדי לעזור לאנשים להביא לחם הביתה.
אתה באמת חושב שאדם חרדי יצביע למפלגה שהאג'נדה שלה היא לא בהכרח עניינים הדתיים הערכיים, אלא יותר דברים האחרים, בטח שסמוטריץ' לא הפסיק לחדד את ההבדלים הללו?
אף אחד לא ימכור לי שאני לא מייצג ערכים דתיים. אני מלב ליבה של הציונות הדתית. בשנה וחצי שאני בכנסת, אני מסתובב באין ספור ישיבות, בכל המגזרים, אצל החרדים, אצל הציונות הדתית, מעודד אנשים לשבת וללמוד תורה, מקדם דברים שחשובים לכל הדברים שקשורים בהלכה, אני עושה את זה בכוח גדול, וככה אני גם אמשיך לעשות. מי שעכשיו מבין שהמצוקה הגדולה זה השסע בעם, והמקומות עבודה, אנשים איבדו את לחמם ואת כבודם, נמצא את מקומו אצלנו.
כן, אגיד לך, אני עוקב אחרי הקמפיינים של כל המפלגות, עוקב אחרי בנט בעניין רב, לא שמעתי ממנו אמירה עד עכשיו במערכת הבחירות שבקושי החלה, על נושאים ערכיים כמו שבת למשל, ולא רק שהוא לא משמיע את קולו בעניין הזה, עוד רץ להתראיין בתוכנית שמוקלטת ומשודרת בליל שבת, וקורא לכולם, בואו תצפו בזה. לו אני איש ציונות דתית, הייתי אומר, אני לא יכול להצביע לדבר כזה.
בצלאל, הסיפור הזה הוא רק מראה עד כמה סמוטריץ' היה נחוש לפרק את הציונות.
לא, זה מראה עד כמה הנושא הזה חשוב לו, הנושא הערכי.
אז בוא, הנושא הערכי הזה...
ואל תחשוד בי שאני בצד הזה או בצד הזה, אני לא.
רגע, אני אומר, תראה, נפתלי בנט מתראיין כבר 8 שנים ביום חול לתוכניות שמשודרות בשבת. זאת אומרת, מגוון אנשים דתיים שעושים את הדבר הזה.
על דקה בחינה ולבסוף לבוא ולומר, בואו תצפו בזה בשבת, ריבונו של עולם, שבת קודש.
פתאום לסמוטריץ' זה היה חשוב, סמוטריץ' החליט.
לא, אני אומר לך את זה בלי סמוטריץ' את הנושא הזה. ואמרת את זה באותו יום גם, כן.
סמוטריץ', אני יודע, כבר דיברנו על זה.
הדבר היחיד שמשותף בינו לביני זה השם הפרטי.
תראה, סמוטריץ' החליט לפצל את הציונות הדתית, הוא החליט בהצעת יועצי אחיתופל שלו ללכת לדרך נפרדת עם איזו מחשבה שהוא מייצג את כל הציונות הדתית, מחשבה מופרכת לחלוטין, וברגע שהוא החליט את זה הוא יורה בבנט בכל הכלים שיש לו, כולל בדברים שהם לא חדשים והם כבר שנים ככה, ויש עוד מגוון אנשי תקשורת דתיים שנוהגים באותה צורה, אבל כשסמוטריץ' החליט שהוא עכשיו עושה פיצול, אז הוא פתאום נזכר בכל מיני דברים. זה לא מכובד, אנחנו חיבקנו את סמוטריץ' כבר 1.5 שנים, אני חושב שחלק מהתהליך שלו שהוא עושה לתוך הקונצנזוס, הוא בזכות החיבוק הזה שהוא קיבל מנפתלי בנט, וכואב שהוא בחר לפצל את הציונות הדתית, בחר לפצל את הימין, זה פשוט לא הזמן לכאלה דברים, אבל היום אנחנו נפתחים מחדש.
אתה יודע איזה אתגר, אתה יודע מתן כאן, איזה אתגר זה יביא לכם, סמוטריץ' הרי יכריז שהוא יחבור לנתניהו אחרי הבחירות, מה שאתם לא עושים ומשאירים את זה מאומם, זה יאלץ גם אתכם להביע עמדה בעניין הזה, כי ציבור הבוחרים ירצה לשמוע את הנקודה הזו.
העמדה שלנו היא מאוד ברורה, אנחנו הולכים בכוח גדול כדי שנפתלי בנט יהיה ראש הממשלה הבא.
טוב, נו, באמת, עכשיו שאין לכם את סמוטריץ' זה לא יקרה הרי.
אנחנו מאמינים שזה אפשרי, הפוך, הרי אתה ראית, אנחנו לא רצינו, כן, אבל אתה ראית שהיה סקרים, שבלי סמוטריץ' אנחנו רק עולים. בסדר, עכשיו אנחנו לא מתרשמים מסקרים, אבל אנחנו חושבים שעכשיו שאנחנו נפתחים לציבורים גדולים ורחבים, אנחנו יכולים להגיע למצב שנפתלי בנט יהיה ראש הממשלה הבא. עכשיו לשאלתך, אני לא מתכוון להתחמק.
רגע, ולפני כן הערת ביניים, 2 שנים אחורה, 1400 קולות שחסרו לאחוז החסימה, אז בוא, אל יתעלל.
בפי זה אני פשוט אומר, אנחנו לא מתרשמים מהסקרים, וגם כשהיה, תקשיב, אתה יודע מה, גם כשהיינו מעל 20 מנדטים בסקרים, ובאו ואמרו לנפתלי בנט, תיפרד מבצלאל סמוטריץ', הוא אבן רחיים על צווארך, נפתלי בנט אמר, בשום פנים ואופן לא, אני מאמין בביחד הזה, חבל שסמוטריץ' בחר עכשיו לפצל. עכשיו אני לא מתכוון להתחמק משאלתך הקודמת. אנחנו, אם הציבור לא ייתן בנו מספיק אמון כדי שנפתלי בנט יהיה ראש הממשלה הבא, אנחנו לא בכיס של אף אחד, ואנחנו נעשה מה שטוב למדינת ישראל עכשיו, ומה שטוב למדינת ישראל עכשיו זה מקומות עבודה. אנשים לא מבינים את זה. יש 800,000 מובטלים, 250,000 מתוכם, העבודה שלהם נמחקה. אין להם לאן לחזור כשהחלט הזה ייגמר. נפתלי בנט הוא האיש
שיכול לחלט את זה. זאת לא הייתה שאלתי הקודמת, מתן. השאלה הקודמת שלי הייתה נתניהו, ואתה אומר לי מקומות עבודה.
הנה, אני אמרתי, אנחנו לא בכיס של אף אחד. אנחנו, אם נפתלי בנט לא יקבל את אמון העם כדי להקים את הממשלה הבאה, אנחנו נעשה עם הכוח שנקבל את הדבר הכי טוב והכי נכון למדינת ישראל. אנחנו לא בכיס של אף אחד.
ונתניהו אופציה?
אנחנו, אני שוב אומר, אנחנו לא פוסלים אף אחד, והדברים מאוד ברורים, אנחנו לא פוסלים אף אחד, אין לנו שום אובססיה פתולוגית להעיף את נתניהו, אנחנו פשוט חושבים שהוא נכשל.
אז אני שואל, לא, בנט לא יביא מספיק כוח כדי להיבחר לראשות ממשלה, חבירה לנתניהו היא אופציה, כן או לא?
בצלאל, יש פה כשל מנהיגותי חריף במדינת ישראל, אנחנו הולכים לארבע מערכות,
אנחנו גם בדרך לחמישית, תירגעו. אנחנו בדרך לחמישית ולוויכוחים הנוספים בציונות הדתית, אל תדאג.
בצלאל כהן, זה יהיה רע מאוד מדינת ישראל.
אני מסכים איתך.
ולכן אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שתהיה פה
יציבות. אין בעיה. השאלה האחרונה, חבירה לגדעון סער לפני בחירות, לפני הגשת רשימות, היא אופציה?
לא על הפרק, המפלגה של גדעון סער זה מפלגה שהיא חלק מהכישלון, האנשים שלו ישבו כחלק מהשרים בממשלה הכושלת הזו, הוא היה חלק ממפלגת הקואליציה.
גם בנט שקד וסמוטריץ' היו חלק מממשלה קודמת אמנם.
בממשלה הקודמת אני מזכיר לך שכשנפתלי בנט היה שר ביטחון, הוא הקים את המלוניות, הוא הביא חברות לבדיקות, הוא זה ששלח את הצבא לעזור בבני ברק ובמקומות דיר אל אסד. נפתלי בנט עשה.
אותו צבא שעושה את זה גם היום.
הוא הוכיח שכשאתה שר רציני אתה יכול לעבוד, גם כשיש ממשלה שראש הממשלה לא מצליח, אתה יכול להיות שר מצליח. לצערי, בנימין נתניהו לא יכל לעשות את זה, שנפתלי בנט מצליח בתפקידו, והוא לא נתן לו אפילו להיות שר בריאות.
יאמר לשבחו של סמוטריץ' ותסכים איתי שגם הוא היה שר תחבורה מצוין.
הוא היה שר תחבורה מעולה, לא סתם שר תחבורה מצוין. אף אחד לא ייקח לו את מה שהוא היה. אני אומר לך שאני מקווה מאוד שהמערכת הבחירות הזאת תהיה נעימה. בסוף אנחנו אחים, לצערי, בצלאל סמוטריץ' החליט לפרק את השותפות הזו, אבל הערכה הדדית, אני מקווה שהיא תמשיך להישאר שם, לפחות מצידי היא תישאר.
זה מה שחשוב בסוף השיחה הזו. מתן כהנא מימינה, תודה רבה לך, בוקר טוב.
להתראות בצלאל.
יום טוב ובהצלחה, ואנחנו נצא לפרסמות.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
בקרוב אצלכם. וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל. אורביטול פרוטקטיב סולט. משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים. באישור בד"ץ העדה החרדית.
יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה. אופטיקה אלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
מה עם מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. ממצאי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים, פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות. תיאמתי מהמחשב הנייד, על אספרסו בסלון.
תיאמתי מהנייד, בקליק.
תיאום מס לשנת 2021 מתחיל עכשיו, וגם השנה מתאמים מהבית ובנוחות. ייכנסו ליישומון, תאמו בעצמכם וקבלו את האישור מיד להדפסה. במקרים שאי אפשר לתאם ביישומון, אפשר להגיש בקשה במערכת הפניות באתר רשות המיסים, ואנו נפיק עבורכם תיאום מס מבלי לצאת מהבית. השנה מתאמים מהבית. רשות המיסים.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
בכל בוקר ב-11, הבית ספר הגדול בעולם נפתח. מחנכים ותלמידים, חידות וסיפורים, הלכות ושיעורים, עצות ופרסים. כולם נפגשים במקום אחד ומיוחד. בהגשת אשר גרייבר ובהשתתפות המחנך הרב מאיר פנק.
אז חדדו אפונות וראשים, כי כל בוקר ב-11 נפגשים.
עכשיו איתכם,
מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו אנחנו הולכים לבדוק ולשמוע מה קורה בישיבות, ואחת מהישיבות שאפשר לומר הכי נשמרה עד היום ופעלה ממש לפי הספר, ישיבת אור ישראל בפתח תקווה, מנהל הישיבה הרב שמואל טירר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר מצוין.
מה המצב באור ישראל?
אור ישראל אפשר להגיד שהשטייגן בבית סמדרש בעיצומו, מתוך קרוב ל-350 בחורים שנמצאים ברישומים של הישיבה, למעלה מ-300 נמצאים בישיבה ולומדים בקפסולה ממוזגת גדולה בבית סמדרש. סדר החיים של הבחורים בישיבה נשמרת כרגיל, הם נמצאים בקפסולה, מה שמגדירים זה קפסולה ממוזגת, זאת אומרת יש להם 7,000 מטר בתוך המתחם שהם יכולים לסתובב בתוכו. כמובן הם לא יכולים לצאת מהמתחם כדי לא לפגום בתואר של הקפסולות, אבל חוץ מזה ההתנהלות רגילה, הם אוכלים בחדר אוכל אחד, הם ישנים בפנימיות.
וזה כל הישיבה?
כל הישיבה, למעט ועד אחד בישיבה, שכמו שאתם יודעים, בכל עולם הישיבות יצאו לחופשה בחנוכה. האמת שזה די נדיר בישיבה כמו ישראל, תמיד ידעו שבחנוכה ההפסקה של הדלקת נרות היא לא יותר מ-30 דקות, כי חנוכה צריכים להגדיל את האור, ולמרות זאת יצאו לחופשה בחנוכה, כי הבינו שהבחורים לא יכולים לשלוט בקפסולות יותר מדי הרבה זמן, וכשחזרו מחופשת חנוכה, ואנחנו נהגנו בזהירות מרבית. ביקשנו מכל בחור לפני שהוא חוזר לישיבה לעשות בדיקת קורונה בבית. זה כל אחד יכל ללכת לקופת חולים הפרטית שלו ולעשות בדיקת קורונה. ולמרות זאת, כשהם חזרו לישיבה, שמנו כל קבוצה של 30 בחורים בקפסולה, ועשינו בדיקה יזומה מטעם הישיבה לכל הבחורים כדי לדעת שבדרך הוא לא נדבק בקורונה. ואחרי 5 ימים הבאנו בדיקה פרטית שעלתה לנו המון כסף, בשביל לבדוק עוד פעם את הבחורים, האם בחמשת ימי הדגירה האלה מישהו נדבק. וכל קפסולה, שכל תלמידי הקפסולה הייתה נקייה, התמזגה ועברה לבית סמדרש. הייתה קפסולה אחת של ועד רביעי, שהיא, שמה התגלה בחור אחד שהיה חולה קורונה, וכמובן, ברגע שיש קפסולה עם בחור אחד חולה קורונה, אז כולם היו צריכים להיות בבידוד, עשינו אחרי 5 ימים עוד בדיקה, והתגלה עוד 3 חולי קורונה.
משם זה התפשט מן הסתם.
משם זה התפשט, אבל זה לא התפשט לתוך הישיבה, זה נשאר רק בתוך הקפסולה.
כי יוצאתם אותם מחוצה מן הסתם למקום אחר.
מי שהיה מאומת, שלחנו אותו למלונית קורונה, כמובן מלונית קורונה חרדית, בהשגחה חרדית. מי שרצה ללכת לבידוד ביתי, הלך לבידוד ביתי. והיו כאלה שהעדיפו להישאר בבידוד בישיבה, כי העדיפו לספור 14 ימים ולהיכנס לקפסולה, אבל מה לעשות, לצערי זה כבר יצא הרבה יותר מ-14 ימים. אבל אני מאמין שבסוף השבוע הזה הנותרים כבר...
אני חייב להחמיא, כי אחרי כל מה שעברנו בישיבות, בחצי שנה האחרונה, כמעט כולם לא הצליחו, בסוף קשה, בלתי אפשרי, אפילו חברון הגדולה שכל כך שמרה והקפידה, בסוף זה התפקשש, וכמובן לא מתוך מטרה לומר שמישהו קשל, ממש לא. אבל זה קשה, קשה לשמור את הבחורים כל כך הרבה זמן במשמעת כל כך גבוהה.
זה לא כל כך, אני לא כל כך אובייקטיבי להחמיא לאור ישראל, אבל אור ישראל יש שתי מעלות מאוד גדולות, שאני יכול להגיד שזה הייחודיות שלה בעולם הישיבות. א', הישיבה היא פרפקציוניסטית בכל תחום, בכל למידה. הישיבה דורשת שלמות, אין שלמות בזמני התפילות, ואין שלמות בהשתתפות בסדר. גם בחור בוועד 5 וגם בחור בוועד 6 יודע שצריך להיות את כל הסדורים בישיבה. אין שלמות, אם תבוא היום לבניין של הישיבה, יש לנו מתחם ענק של 7 דונם, אתה תראה, הבניין נקי, מתוחזק, נראה כמו שאתמול חנכו אותו. תבוא לאוכל במטבח, אתה תראה שאוכל, יש אוכל ברמה גבוהה, כי עוד פעם יש דרישה לפרפקציוניזם ולשלמות, גם הבחורים, גם מעובדי הצוות הגשמיים, ומי שמוכיח לנו שצריך פרפקציוניזם, זה בהתנהגות שלו, זה ראשי הישיבה. שראשי הישיבה הם פרפקציוניסטים אמיתיים, לעולם לא תראה שום ראש ישיבה ושום מגיד שיר, מגיע לתפילה או לשיעור, דקה אחר הזמן, אתה יכול לכוון את השעון לפי ההשתתפות והנוכחות של ראשי הישיבות והרמים, א', ב', אור ישראל בגלל שהיא אוקספורד של עולם הישיבות, אז מי שמגיע לאור ישראל הם בחורים עם משמעת מאוד 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 גבוהה, אם אני רוצה להביא לזה המקביל, המקביל הזה זה בעד אחד, חז ושלום.
אוי, אבל... למה אתה מביא השוואות, אוקספורד, בעד?
אוקיי. אני רוצה...
כותל המזרח של הישיבות, ולא חסרים לנו...
יש כאלה שמקשיבים את הרדיו, והם לא בדיוק נמצאים בעולם הישיבות, ולא יודעים מה הפירוש כותל המזרח של עולם הישיבות.
אבל אני אגיד לך, אם מישהו היה, אם בישיבה אחרת היו רוצים לדמות את זה למה שאתה מתאר היום, האור ישראל של הישיבות, אז אור ישראל.
נכון, נכון. אז אני מסביר את זה לאדם אני רוצה להסביר ל-10% של
המדינים. טוב, בואו נדבר רגע מה הלאה. עוד מעט החיסונים, ואני מניח שגם יגיע לגילאים הצעירים, וגם הם התחסנו, וגם בישיבות התחסנו, ואז מה, נגיע לזמן קיץ אחרי הכל? או עד אז?
אם היית שאלות את השאלה הזאת לפני חודש וחצי, הייתי אומר לך שכבר עוד מעט אין לנו אוויר בריאות. כי אנחנו, זה כמו שאנחנו שוחים מתחת למים, וכמו שאמרת מקודם, אנחנו כמעט הבודדים בעולם הישיבות שעושים את זה, אנחנו שוחים מתחת למים המון זמן, זה עולה המון כסף, כל הסיפור הזה עולה המון 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 כסף, אין השתתפות ואין עזרה מאף אחד לא, מאף אחד לא מהגופים הרשמיים של המדינה, וגם במקביל אנחנו כמעט לא יכולים לנסוע לחוץ לארץ לגייס כסף, כי חלק גדול מהגבירים לא מקבלים את האנשים.
וגם הבחורים לא יכולים לנסוע הביתה בתקופה הזאת, תקופה כל כך ארוכה בגלל הגל הגדול.
לכן זה עולה הרבה כסף.
אגב, חשבתם להשתמש במכשיר סופיה שמבצע בדיקה ונותן תוצאה במקום?
אז אני רוצה לחדש לך שאנחנו ביקשנו להשתמש במכשיר הסופיה כבר לפני חודש, חודש וחצי אולי, כשהתחילו לדבר על המכשיר סופיה, ולא אישרו לנו, כי אמרו לנו, זה עדיין המכשיר בהרצה.
מי זה? משרד הבריאות מן הסתם.
כן, דווקא היה כתוב בתקשורת שמתחילים להשתמש בסופיה בכנסת, אז דווקא זה נותן לנו קצת אור שיאפשרו לנו להשתמש בזה. דווקא בישיבות הגדולות, אני כמעט בטוח שלא נצטרך את זה, כי כל הבחורים של ישיבות הגדולות הם מעל גיל 16, וכולם יחוסנו, ואחרי פסח, כמו אם ראש
הממשלה... או שהם עברו קורונה.
אבל אצל רובם לא עברו קורונה. אבל אם ראש הממשלה, באמת התחזית שלו תתממש, שעד פסח כל מי שמעל גיל 16 יתחסן, אז זמן קיץ בישיבות הגדולות יפתחנה כראוי וכרגיל. בישיבות הקטנות אנחנו נדרוש ונבקש, וגם נקנה אם נצטרך מכשיר סופיה, שמכשיר סופיה הזה, אם אפשר להשתמש בו בכנסת, נוכל להשתמש בו גם בישיבות הקטנות, ואז כל בוקר בחור נכנס, שם את האצבע על המכשיר סופיה, תוך 15 דקות הוא מקבל אישור שהוא בסדר, והוא נכנס לבניין, וככה נוכל לנהל שגרת חיים רגילה. כן, בהחלט, אני צופה בכל אופן שבתחילת זמן קיץ, עולם הישיבות יחזור למסלול, אפשר להגיד מסלול חתחתים של בדיוק שנה.
כן,
זה התחיל במרץ שנה שעברה.
אחרי שנה כל כך לא פשוטה, וכולם גם מחכים לרגע הזה, עולם הישיבות, עולם התורה, ובכלל כל העולם כולו, כל העולם שלנו.
אבל צריך להצביע, אבל אם צריך להגיד למישהו, כל הכבוד, זה באמת לבחורים שממיתים את עצמם בעולם של תורה. הרי יכל בכל סיטואציה, שום בחור לא היה חייב להיכנס לקפסולה. אמרנו לבחור, אם מי שרוצה, אנחנו מאפשרים לבוא לקפסולה. וכל הזמן בחנו את עצמנו, האם יבואו והאם יגיעו. אתה היית צריך לראות, אני כבר שלוש פעמים, כבר היה לי את הזכות הזה להגיד, אוקיי, אנחנו, במערכת קריזה אנחנו נועלים עכשיו את הקפסולות. אני לא רואה שום סיטואציה בשום מקום בעולם שבחור מכניס את עצמו, לא רוצה להגיד, למקום סגור של, של, של 60, 70, 80 או 100 מטר, לתקופה של 14 יום מרצון.
כן, אבל הרב טירר, הישיב בוחר ששומע אותך אומר, טוב, נו, אור ישראל, זה לא חוכמה גדולה. זה לא המשמעת של אור ישראל. לטוב ולטוב.
אבל אני רוצה להגיד לך, קודם כל, לא רק אור ישראל היו במסגרת של הקפסולות, היו מאות ישיבות במסגרת של הקפסולות. נכון שלא כל המקומות, הבחורים הצליחו לשרוד את כל השלוש קפסולות. אבל קפסולה אחת, ודאי שאתה מסכים איתי שעולם הישיבות נכנסו כולם לקפסולות.
כן, כן.
אז מגיע להם שפו גדול. והם מחזיקים את העולם, אולי בזכותם, לא אולי, בטוח, בזכותם יש את החיסון ואת התרופה.
בוא נתפלל שיבואו עוד חיסונים, ואז יחסנו גם את הצעירים יותר, ולא רק את ה-55 ומעלה, כמו שזה עד עכשיו, וגם כל עולם הישיבות יעבור את זה, ובאמת, מהר, מהר, מהר נראה את כולם חוזרים
להיכל. יחד נתפלל לריבונו של עולם, שימנע ויציר את המגיפה מעלינו, ואפשר להגיד לריבונו של עולם, אני פגש איזה יהודי אחד, שהוא לא שומר תורה ומצוות, והוא אומר, אני למדתי מהקורונה הזו דבר אחד, שיש ריבונו של עולם בעולם. שאפילו את השגרה, הדברים שאנחנו קמים בבוקר ואומרים, מודה אני לפניך, בדרך כלל אדם מהציבור הכללי לא יודע שלשגרה צריך להודות. אנחנו אומרים כל בוקר מודה אני, אבל הוא לא יודע שלשגרה צריך להודות. עכשיו גם אדם שהוא לא שומר תורה המצוות יודע שלשגרה צריך להודות.
בהחלט, להודות ולהודות ולהודות, מזמור לתודה ומודה אני, וכל הזמן להודות, יומם ולילה, ושכולנו נהיה בריאים, ושאני חושב שבסוף בסוף, או בהתחלה, עולם התורה גם מחזיק את כולנו, גם בתקופה הזו, אז ודאי. ישיבות שממשיכות להתקיים גם בימים של סגר, והן מתקיימות ביתר מלא, אשריהם ואשרי חלקם.
אני באופן אישי אשמח שזה יהיה הרעיון האחרון בנושא של קורונה ברדיו, כי באמת שנוכל להיות אחרי המחלה.
אז אני קובע איתך, אחרי הקורונה, לספר עוד דברים שנעשו תוך כדי, שבטח, אתה יודע, לספר על מה שהיה, תמיד יותר מעניין מאשר לספר מה קורה עכשיו, ומה עשינו או לא עשינו.
לזה אני מסכים איתך.
הרב שמואל טירר, מנהל של ישיבת אור ישראל בפתח תקווה, בהצלחה רבה, תודה רבה.
תודה רבה גם לך, גם לך.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
11, הבית ספר הגדול בעולם, נפתח.
מחנכים ותלמידים, חידות וסיפורים, הלכות ושיעורים, עצות ופרסים, כולם נפגשים במקום אחד ומיוחד, בהגשת אשר גרייבר ובהשתתפות המחנך הרב מאיר פנק.
אז חדדו אפונות וראשים, כי כל בוקר ב-11 נפגשים. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-700-417, מורשת איתן.
קרן החלומות של מנחם טוקר מגשימה לכם חלומות.
מגשימה לכם חלומות.
יש לכם חלום? כנסו לאתר טוקר FM.
טוקר FM.
כתבו לנו את החלום, וטוקר ינסה להגשים לכם אותו.
אופטיקה הלפרין מציגה את עדשות המולטיפוקל אסאי גולד יפן עם הטכנולוגיה והחדות היפנית וחמש שנות אחריות לשבר ואיכות העדשה בלעדי באופטיקה הלפרין.
בימים כאלה כולנו שומרים על עצמנו, נשמעים להנחיות ונשארים בבית. אבל אם אתם מוכרחים לצאת, שמרו על עצמכם גם בכביש. גם בימי קורונה עדיין קורות תאונות דרכים. אל תענו להודעות בזמן הנהיגה ואל תסתכלו בנייד כשאתם חוצים את הכביש. זכרו, אם זה דחוף, מתקשרים. ממשיכים להיות ערבים זה לזה ולשמור על החיים של כולנו בדרכים. מוגש מטעם הרלב"ד.
אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
שלום דוקטור, לדוד יש פריחה ואני מתחיל לחשוש.
אני רואה, הכל בסדר, כבר שולח מרשם למשחה. רפואה שלמה.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת, משנים את עולם הבריאות בישראל.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:42, אז דיברנו פוליטיקה וקורונה ונמשיך עם קורונה. צבי טסלר, כתבנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
הסבר לנו את ה-9,500, היינו בירידה שבוע שעבר, מה קרה?
הירידה,
ספר לי
על זה, אני
פספסתי. לא, הייתה איזושהי ירידה מתונה, לא המשך העלייה, לזה אני מתכוון. אתה יודע, איזשהו מספר סטטי, שלא הגיע למספרים האלה, ופתאום 9,500.
לא, אנחנו נמצאים באיזושהי עלייה, למעט סופי שבוע, קצב של עלייה של כל המדדים. גם בשיעור המאומתים, שיעור הבדיקות החיוביות, גם במספרם של בני ה-65 ומעלה, בתוך המאומתים, ומזה נגזר גם העלייה במספר החולים במצב קשה, העלייה במונשמים ובחולים במצב קריטי, כל המדדים האלה עולים. אתה רואה אולי לפעמים, כשאתה מסתכל על יום מסוים, אז בתחילת היום זה נראה קצת יותר נמוך, אבל בסופו של דבר המגמה היא מאוד ברורה, אנחנו במגמה של עלייה, שהיא בעצם לא נבלמת בימים האחרונים, ואנחנו רואים את זה, לצערנו הרב, בכל המדדים כולם, וגם, אתה יודע, גם בשטח, מה שמתארים במחלקות הקורונה, למעשה, אתמול, בפעם הראשונה, בהדסה עין כרם, אומרים למטופלים, למעשה למד"א, אל תפנו אלינו חולים, פשוט תעבירו אותם להדסה הר הצופים, אנחנו לא מסוגלים לתת, אנחנו לא מדברים על חולי קורונה, אלא על חולים אחרים שצריכים טיפול, אין לנו יכולת לתת, אנחנו מרוכזים בטיפול בנושא הקורונה, ואין לנו פשוט כוח אדם שיתפל באחרים, ולכן נשלחים להדסה הר הצופים. בכלל אגב, אנשים מירושלים נשלחים לפעמים לחדרי מיון בצפון הארץ, חולי קורונה נשלחים להשפוז בצפון הארץ כדי איכשהו לתמרן את בזמן העומסים המאוד מאוד כבדים, והמספרים האלה לא נראים טוב ולא הולכים לכיוון חיובי בשלב הזה. רצינו לקוות שהשלושה שבועות אחרי תחילת החיסונים נראה איזושהי מגמה של עצירה, ובינתיים זה לא קורה, והחשש הגדול הוא שבעצם זה לא בגלל שהחיסונים לא עובדים, ולא בגלל ש...
אז מה כן?
כנראה שהווירוס, המוטציה הבריטית, כמו שאנחנו רואים אותה גם בבריטניה ובאירלנד ובמקומות נוספים, יוצרת עלייה מאוד מאוד גדולה. אנחנו מדברים בעצם על, כמה דברים. חוץ מזה שזה כנראה מדבק יותר, זה גם... משפיע יותר, מהר. אנחנו רואים, למשל, החלטה שהתקבלה אתמול בתל השומר, בשיבה, שכל מי שהיה 5 דקות בחדר עם חולה קורונה, ייכנס לבידוד, לא 15 דקות, אלא 5 דקות, וזה בגלל שהם ראו נתונים שבהם אנשים שהיו בזמן קצר נדבקו, כנראה בגלל המוטציה הבריטית. גם אנשים שמפתחים תסמינים, מהר מאוד אחרי המגע עם המאומת, כשיודעים ממי הם נדבקו, ועובר במקום 4-5 ימים עד שהתפתחים תסמינים, כבר אחרי יומיים. זה אומר שהם כבר מדבקים מהר יותר, והמחלה מתפשטת בצורה יותר מהירה, ולכן בעצם אנחנו מתמודדים מול הדבר הזה, ולכן גם אומרים במשרד הבריאות, בסופו של דבר לא תהיה ברירה, ואנחנו לא נחזור לשגרה גם אחרי הסגר הזה. זאת אומרת, אם בהתחלה דיברנו על סגר של שבועיים שיאפשר לנו בעצם לנשום עמוק ואז לראות את ההשפעה של החיסונים, עכשיו ברור שהמלחמה היא הרבה יותר סזיפית מול מוטציה שכרגע המוטציה הבריטית והמוטציה הדרום אפריקנית. בינתיים יש עוד ועוד מוטציות בברזיל, ביפן, מתגלות עוד מוטציות שמתנהגות אחרת, ולכן בסופו של דבר כן ממשיכים במאמץ גדול לחסן כמה שיותר, והיום, אכן מהיום אפשר גם לחסן בגיל 55, ולא רק בגיל 60, וגם עובדי הוראה, בדגש על אלה שפועלים בזמן הסגר, כמו הפנימיות בישיבות, וגם החינוך המיוחד, הם מתחסנים. כן, מאמץ לחסן כמה שיותר, כדי לנסות ולהדביק את הקצב של המוטציה, אבל כן הבנה שאנחנו לא, ההשפעה של זה לא תהיה מיידית, ואנחנו נצטרך עוד מאבק ארוך כדי לנסות ולהתמודד עם הנזקים של הווירוס.
שיהיו בשורות טובות, רפואה שלמה אמן. לכולם, שסיפור זה כבר יחלוף מאיתנו. צבי טסר, תודה רבה.
תודה.
יום טוב. יצחק נחשוני ויהודה אבידן, שלום לכם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
יש לי בקשה. לא להזכיר את השם של ראש אותה מפלגה, איך נגיד בלי להגיד את השם שלו?
אין צורך, את המסית והמדיח.
את המסית והמדיח, יפה. לא להזכיר אותו בשיחה הזו ולא לדבר עליו. לא רלוונטי, הוא מחפש שנדבר עליו, הוא מחפש שיוכל אחרי זה לצטט ולעשות כותרות, ואני לא רוצה את הכבוד המפוקפק הזה שיצטט את מה שיהיה.
הוא כבר לא קיים באחוזי החסימה מזמן.
אבל בוא, אמרנו לא נדבר
עליו. מה שאתה אומר כרגע היא נקודה חשובה, היא מצליחה עוד פעם, אנחנו נצאים לקראת מערכה של בחירות, הגיע הזמן שהציבור החרדי בדברים העיקריים יתאחד ויעשה דוברות מסודרת, קו אחד מסודר, ולא כל אחד שיחפש כותרת מחר יעלה ויגיב וזה יאמר ככה וזה יאמר ככה. יהיו לנו המון משברים שאנחנו נעמוד מול נושא דת שכנגיד לכלל הציבור החרדי. עכשיו, יש דברים שכדאי להגיד, יש דברים שונות, צריך לתכן, אנחנו נשאר.
יודע, זה נכון לכל השנה, זה לא רק
תוקר. נכון, אבל עכשיו, אבל תבין, אנחנו חושבים...
דווקא עכשיו לא צריך את זה. לא צריך, כולם יודעים שהרקע הוא בחירות. בג"ץ קשה פה בחירות, בג"ץ צריך תמיד.
אתה יודע מה, הנה, קח לדוגמה של בתי חולים, איך אתה מגיב, אם אתה עושה מזה או לא עושה מזה.
זה לא שייך לבחירות, זה נושא... זה נושא שהוא חמור מאוד, גם בלי בחירות. לא, הם נעמדים על הפרק בכוח. הם נעמדים על הפרק בכוח, ועשו בכלל שהנושאים של ערכים דתיים יעמדו במרכז הבחירות האלה, הם לא עומדים. יש שם אחד שעומד, מותר להזכיר אותו, יש שם אחד שעומד במרכז הבחירות האלה, כן ביבי או לא ביבי, לא שייך שום דבר אחר, לא בגלל הבגץ יש בחירות, לא בגלל, אפילו לא בגלל החיסונים יש בחירות. יש בחירות בגלל שם אחד, כן ביבי,
אמרת לו בגץ, כן, מערכת המשפט, כן, אבל הכל בסוף, בסוף מתנגז גם למערכת המשפט.
כן, הכל מזה, לחיים שלנו היום יומיים, בטח.
כן. טוב, עוד מילה אחת על הפוליטיקה.
מה שאנחנו עושים עכשיו מנפתלי בנט, אני חושב שנפתלי בנט, הדבר היחידי שצריך לעשות כרגע, זה להפוך את העולם שהבית היהודי, איתמר בן גביר ונועם, הולכים איתו ביחד, כל הקבוצות האלה.
איתו? עם בנט?
לא, לא, עם סמוטריץ'.
אה, עם סמוטריץ', אוקיי, שלא יאבדו קולות. סמוטריץ' צריך לעשות את זה, כן.
הוא יכול להיות רגוע, שלא מובן את אחוז החסימה, גם הוא מביא את הצעה יפה, אבל לפחות אנחנו יודעים שיש לנו קבוצה חזקה מאוד של האנשים האלה.
יודע, הם הולכים ביחד. פשוט יותר נוח כרגע.
אני מודע עם הבית היהודי.
לא, חכה, בן גביר יבוא וידרוש את שלושה מקומות בארבעת המקומות הראשונים של סמוטריץ', ושוב פעם פיצולים.
לא פיצולים, ילכו ביחד. אני אומר לך שיותר קל, יותר נוח היה לסמוטריץ' עד לסגירת הרשימות לנהל את המסע ומתן מבחוץ. הוא יחכה קודם לראות מה יהיה עם הבית היהודי. אם ניר אורבך נבחר בבית היהודי, הם ודאי הולכים ביחד, כי הוא הולך עם בנט. אם הגברת משה הולכת, אז אולי פחות סיכויים.
אתה חושב שהמותג הבית היהודי מביא יותר קולות מבן גביר?
לא, הוא לא מביא יותר קולות, הוא מביא יותר קולות לסמוטריץ'. אם היא מעומדת.
האפשרות שבנט מפתח...
היא זו חגית משה.
האפשרות שבנט, ברגע שהוא מקבל לגיטימציה מאחד הגופים של הציונות הדתית, הוא יכול לפורר את סמוטריץ', שזו הבעיה.
אני אומר שוב שלסמוטריץ', וזה בשכל רב, יותר קל לנהל את המסע ומתן כשהוא בחוץ, מאשר כשהוא חבר טוב מבפנים. הרבה יותר קל.
זו האסטרטגיה
כרגע. תראה, מי שזוכר מה שהיה בפעם שעברה, עד השנייה האחרונה, הם למדו את זה מהחרדים, הם מצאו את זה הרבה יותר טוב. עם סגירת הדלתות, עם סגירת החדרים, עם כל מה שקשור. אם מי שזוכר את הדברים האלה, לא חושב לרגע שחודש לפני הבחירות, הציונות הדתית, יודעת מה היא תעשה.
אתה יודע מה, הדבר היחידי שיעמוד כאן, זה מה הסקרים יאמרו על בנט עכשיו? אם יתנו לו סקרים גבוהים מאוד, אז הוא לא יעשו ללחץ, אם יתחיל לרדת מתחת לדו ספרתי, הוא ידבר אחרת לגמרי.
לדעתי, גם במקרה הזה הוא משלה את עצמו, שסמוטריץ' בחוץ מעלה אותו, אני אומר לך שהוא לא מעלה אותו, כי אם סמוטריץ', גם אם סמוטריץ' בחוץ, חלק גדול מהציבור באמת האימוני לא ייתן לו את זה.
יש לי תחושה שהסוקרים והתקשורת מסגת בנתונים הגבוהים של בנט כדי לעודד אותו ושוב פעם מרסקים אותו.
והיינו בזה גם בזה היינו.
נכון, נכון.
טוב, בוא נדבר רגע קורונה בשתי הדקות שנותרו לנו.
לי מספיק חצי דקה.
לך מספיק חצי דקה, אז תאמר?
כן, דקה וחצי אני נותן ליהודה. תגיד לי, למה לא מדברים קצת, קצת, קצת על כוחי ועוצם ידי? אני רואה היום 9,000 חולים. 9,000 חולים. כולנו מסתובבים עם זה יהיה וזה יהיה והוא יהיה, ופתאום באה מוטציה מהצד. כוחי ועוצם ידי, זה לא יאמן כמה הולך כאן.
בעניין של החיסונים?
כן, בעניין של החיסונים. החיסונים צריכים לקחת אותם וחייבים לקחת אותם, אבל לתלות הכל במטוס שמגיע מחוץ לארץ, או בחיסונים כאלה, או בחיסונים אחרים, ולא לחשוב על הספקטרום הרחב יותר. שמע, יכול להיות שיהיה מי שיגחך עליי, אבל אני אומר לך...
טוב, אז כנראה לא הקשבת לפתיח שלי, כנראה שלא הקשבת לפתיח שלי ביום שני שעבר, וזה בדיוק מה שאמרתי. בדיוק, שמנו מבטחנו בחיסון, וקיבלנו מוטציה שמדביקה בקצב מואץ יותר.
מותר לשים... מבטחנו בחיסון.
לא, לא בחיסון. לא בחיסון, לא בחיסון.
החיסון זה דרך...
כשכואב לך הראש ואתה לוקח אקמול, אתה לא שם מבטחך באקמול, אתה אומר שיהיה עסק זה לרפואה שלמה.
נכון, אז החיסון זה אמצעי, ואולי גם מטרה, אבל החיסון זה לא, זה לא מה שעושה את הרפואה.
טוב,
ואנחנו צריכים להמשיך בשלנו.
חברים, אנחנו נמשיך, כרגע המצב הוא שימשיכו הדבקה, אבל אני לא רואה בזה היסטריה או משהו, לחץ, התוצאות של הסגר יהיו רק בשבוע הבא, זה המבחן שלנו יהיה.
כלומר, מוקדם לראות את השפעות הסגר.
נכון.
חד וחלק.
השאר הכל ספקולציות.
כן, זה ברור. לכן עושים סגר של שבועיים ולא יומיים.
יהודה, מה שאתה אומר,
זה לא
ספקולציה. זה הדבר היחיד שהוא הבטוח.
אתה דיברת אמוני, ויהודה דיבר תכליתי, תכלס, מספרים, מציאות. זה מתחבר בין שני הדברים. להתפלל לקדוש ברוך הוא, לשמור.
אני לא רואה שהרופאים חושבים כמוך, יהודה. אני לא רואה את הרופאים חושבים כמוך, והם לחוצים. אני אומר לך שהבוקר הם לחוצים.
הרופאים.
ודאי, כולם לחוצים, כולם לחוצים. אין ספק, אף אחד לא, בגלל ש...
הנלחמים... האם היו בטוחים שזה רק, שאין עדיין תגובה של... זה היה נראה אחרת. אבל יש דברים צדדיים רבים, ביניהם בעיקר המוטציה, שמטרידה מאוד.
יקירה, ידידה יקרים, יצחק נחשוני ויהודה אבידן, בשורות טובות, בריאות, שמרו בדיוק. תודה, תודה, להתראות. יום נפלא. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, ואתם מוזמנים כבר עכשיו להיכנס לאתר כל חי ולצפות בשידור החי בווידאו עם הרב יצחק פנגר, מיד מיד עוד כמה דקות אחרי החדשות, עם השראה יומית. ונאחל לכולנו רק בריאות, שמור על עצמנו, לעשות את מה שמוטל עלינו בכל העניינים, ושבעזרת השם נחלוף את התקופה הזו בשלום ובבטחה. שיהיו בשורות טובות, תמשיכו להזין לשידורי כל חי, התכנים המעניינים, ב-11 הבית ספר לילדים, וכן הלאה. בוקר טוב, תודה לצוות, תודה לכם, להשתמע מחר. חזקים, מחוברים, משדרים.